טוב, שלום לכולם, אנחנו בעמוד 235 בצילום שלנו הגענו לשלב שבו, אם נסכם במשפט החומריות, נדבר בקודים של הנושא הזה החומריות שחשבה שהרוחניות היא האויב שלה אבל בעצם היא לא יודעת ולא מודעת שהרוחניות שהיא רואה באויב זאת הרוחניות שהיא מנותקת מהרוחניות שצריכה להתגלות בחומריות ואז בעצם כמו שציירנו בפעם הקודמת על הלוח היא בעצם נאבקת במה שהוא לא מה שהיא באמת צריכה להיאבק בו ואז היות והרוחני שבחומרי שאותו היא עדיין לא מכירה שהוא זה שמניע אותה כשהיא פוגשת את אותה רוחניות שמנותקת מהחומריות אז היא נלחמת באותה רוחניות שרב קורא לה רוחניות אילוזיונית, רומנטית, דמיונית וכו' ואז כביכול היא חושבת אותה חומריות ששמה את הקו בינה לבין הרוחניות שבעצם יש כאן מאבק בין שחור ללבן, בין חומרי לרוחני ברגע שהחומרי חושב שהוא כבר השמיד את הרוחני אז הוא חושב שהוא זהו, עכשיו הוא יוכל לחיות חיים חומריים בלי שהרוחניות תפריע לו כשבעצם אני חוזר שוב מה שהניע את החומריות להילחם ברוחניות וזאת הנקודה פה זאת לא, זה לא הפער הקיצוני, ההפרש הקיצוני בין החומר לרוח, אלא אותה החומריות שבתת מודע שלה מחפשת בעצם את הרוחניות שבחומריות, שבשלב הראשון היא מתמכרת אל החומריות, כי הרוחניות שם בתוכה עוד נסתרת, כשהיא מציבה מולה, כלומר בשורש הפנימי עכשיו אני אדבר, הרוחניות החומרית, כשהיא מציבה מולה את הרוחניות שהיא מתנתקת מהחומר, אז היא לא מוכנה לסבול את הרוחניות הזאת שמתנתקת מהחומר. ואז היא נלחמת נגד הרוחניות הזאת, אבל היא לא יודעת בעצם שהיא נלחמת מול הרוחניות הדמיונית, ולא מול הרוחניות שבחומר, שזאת בעצם היא בעצמה. אם כן, יש כאן בעצם, אם אפשר לומר, אם נסכם, יש כאן בעצם שני סוגי מאבקים, או הייתי אומר, שני ממדים של אותו מאבק. ברובד הגלוי, החומר נלחם ברוח, כי כביכול הרוח היא נוגדת לגמרי את החומר. אבל במסלול הסמוי, מי שנלחם פה בעצם זאת הרוחניות שאמורה להופיע בחומר אל מול הרוחניות שמתנתקת מהחומר ואומרת שהחומר הוא בעצם לא חלק ממנו ואותה הרוחניות הזו שמנותקת מהחומר היא זו שהחומריות תצליח לנצח אותה בשלב הראשון אבל אז יגיע השלב השני שאליו בעצם הגענו בסדר? השארנו קו? רבותיי לא זה כן רפה מדי השארנו קו בואו נקרא בואו נקרא שוב את הדברים. אז קודם כל, היסוד של כל הסוגיה זה שיש שני ממדים של רוחניות. רוחניות נבדלת ורוחניות, כמו שקראנו לה, מתגלה. והחידוש הגדול שבעולם שלנו זה שהרוחניות יכולה להתגלות בעולם חומרי. כדי שהרוחניות תוכל להתגלות בעולם חומרי, הקדוש ברוך הוא יעורר בתקופה היסטורית מסוימת את החומר, כדי שהרוחניות תתגלה דרכו. אבל כדרכו של עולם הזה, מה שמתעורר כלפי חוץ בהתחלה, זה קודם כל הממד החיצוני, ולכן הרוחניות שנכנסה לחומר כדי לגלות את הרוחניות שבחומר, ולא רק את הרוחניות הנבדלת מן החומר, בהתחלה תעורר את החומר. ואז החומר התלהב מעצמו, הצעצוע החדש הזה שנקרא חומר, שבעצם מה שמניע אותו זה הרוחני שבחומרי, הצעצוע החדש הזה מאוד יליב את האנשים, ואז אני קורא באמצע העמודה הימנית, ואולם קצרי ההשגה, כשהם רואים בעולם נטייה כלפי החיים החומריים, מתנפלים על החידוש הזה ובקינתם לחומריות כשהם בעצמם לא יודעים שמה שמניע את החומר שכרגע התעורר זאת הרוח שנמצאת בתוך החומר הזה אלא הם רואים רק את הצעצוע החיצוני רק את הקליפה ולא את הפרי לא, רק את התוצאה החיצונית ולא את מה שמניע פה את העסק ובקינתם לחומריות הם מבקשים לבטל לגמרי את הרוחניות אבל איזו רוחניות? הרוחניות שהם חושבים שהיא הרוחניות לא אותה רוחניות שבעצם העירה גם את החומריות והעירה גם אותם אלא אותה רוחניות שהם רואים אותה כסותרת לגמרי את החומרים ולכן הם מבקשים לגמרי לבטא לגמרי את הרוחניות שלדעתם היא סותרת את החומריות החביבה עליהם ולכן אני מדלג לפסקה האחרונה בעמודה הימנית נוצצים מתחילה את הרוחניות החלוקה מעל החומריות אם נדבר במושגים של כתלוגים וקטגוריות למרות שזה לא נכון לעשות את זה אבל נגיד אותה התעוררות נקרא לה חומרית שבא לידי ביטוי בשני הממדים של הלאומי והליברלי כלומר ציונות או שכל אנושי, מוסר טבעי, או כסף, כבוד, כל הממדים שהם בעצם הממדים שהחומר מתעורר, בין ברובד הלאומי, שיש בו איזה ערך רוחני יותר עמוק, בין ברובד מה שהרב קורא ליברלי, כשאותו חומר מתעורר, והוא רואה מולו את הרוחניות שנבדלת מהחומר הזה, נבדלת מהלאומיות, נבדלת מהשכל, מהמוסר, מהרכוש, מהממון, וכולי, נקרא את זה כקטלוג, כן? היא רואה את החרדיות עומדת מולה, אז היא נלחמת נגדה. אז נוטצים מתחילה את הרוחניות, איזה רוחניות? החלוקה מעל החומריות. אותה הרוחניות שהם קולטים אותה, כרוחניות כזאת שהיא מנותקת לגמרי מהחומריות. אין לה קשר לממדים הטבעיים, לא ברובד הלאומי ולא ברובד האישי. נוטצים מתחילה את הרוחניות החלוקה מעל החומריות וסותרת לה. בביקורת עזה הם מבקרים אותה, ומראים את כל שקרה והפסדה. מנצים ומשברים עם רוחניות זו, בקנאות המיוחדת לעם ישראל, שזאת קנאות כזאת שלא מוכנה להשאיר אפילו שארית קטנה, ושמחים רגע לראות כי האליל של הרוחניות היה למעי מפלה. הנה, הרוחניות של בית הכנסת ובית המדרש, שמנותקת מהחיים שלנו בעולם הזה, הרוחניות הזו, הצלחנו לסלק אותה ממדינת ישראל. הצלחנו לסלק אותה ממערך הלאומי שלנו. הצלחנו לסלק אותה מהבורסה, וכדומה זה הדרך. גם הלאומי וגם הליברלי. הנה, היא לא נמצאת באקדמיה. היא לא נמצאת בשררה, בשלטון. וכדומה זה הדרך. ואולם מחוסר הבחנה עמוקה, הם טועים לחשוב. אותו החומר שנאבק ברוח, אבל בעצם מה שמניע אותו זה הרוחני שבחומרי, שבעצם מה שנאבק פה באמת מתחת לפני השטח זה הרוחני שבחומרי מול הרוחני שנבדל מהחומרי. אבל הם כרגע קולטים את עצמם רק כחומרי, ואז הם חושבים, ואולי מחוסר הבחנה עמוקה הם טועים לחשוב כי כבר עקרו את הרוחניות, את כל הרוחניות משורש, שמעכשיו אין עוד רוחניות בעולם, ואז כביכול החומריות יכולה לנוע במערכת החיים בצורה עצמאית, קוראים לזה ציונות חילונית, אקדמיה בלי לקדם שם השם, חילוני, כסף, רכוש, כבוד, חילוני, קוראים לזה כך, סליחה, לשימוש במילה חילוני, כן, חומרי, זאת הכוונה, אבל באמת הספיקו לנתץ רק את אליל הרוחניות, את אותה רוחניות שהיא עצמה עבודה זרה, שהיא כביכול מנותקת מהיכולת לקדש את החיים, אותה רוחניות, את הרוחניות האילוזיונית, הרומנטית, בת הדמיון הכוזב, ולא את הרוחניות האמיתית שאי אפשר להכחידה, שהיא בעצם זו שמניעה פה את החומריות בלי שהיא מודעת אפילו. והיא עומדת וקיימה לנצח, בין שמודים בה, בין ובין שכופרים בה. עד לכאן הגענו פעם שעברה. אישרנו קו? חבר'ה, כן חזק, אישרנו קו? כן, בסדר או לא? מי היה פה בשיעורים הקודמים שעסקנו בזה? נא להצביע גבוה. אישרנו קו? בטוח. אוקיי. מי שלא היה פה, ספק אם הוא מבין מה אנחנו כאן מדברים. הלאה. אם כן, עכשיו מגיע השלב הבא. אחרי שהחומרי, בצד החיצוני, שמה שמניע אותו, בצד הפנימי, בלי שהוא מודע לו, זה הרוחני שבחומרי. אבל אחרי שהוא חושב את עצמו כחומרי, שנאבק כביכול ברוחני שמנותק מהחומרי, אחרי שהוא גמר במרכאות את מלאכת הנתיצה, של אותה רוחניות שמחולקת מהחומריות, עכשיו הוא חושב סוף סוף אותו חומרי, אני אוכל לשבת בשקט וליהנות מהחיים החומריים. כלומר, בוא נבנה פה מדינה בלי אלוהים, ובוא נבנה כלכלה ורווחה וכו', בלי אלוהים. זה בעצם עכשיו שבו אנחנו נמצאים. כלומר, הרגנו את אלוהים במרכאות חס ושלום שנמצא אצל הדתיים בבית הכנסת, כי הכנסנו אותם לבית הכנסת, שמנו עליהם איזה גטו ואמרנו להם, זהו, אל תצאו מפה. ועכשיו אנחנו בחיים שלנו, החומריים, הלאומיים, הכלליים או הפרטיים, יכולים לנהל את החיים בשקט. סוף סוף אלוהים לא מפריע להם. זה עכשיו השלב שבו אנחנו נמצאים. נכון? כן או לא? עכשיו, מצד האמת, בואו נחזור עכשיו לממד הפנימי. מה שמניע פה את החומרי, זה הממד הרוחני. אם כן, מה שצריך כרגע בעצם להתגלות, זה הרוחני שבחומרי. אם כן, החומרי לבדו, עכשיו אנחנו מתקדמים. החומרי לבדו, אין לו בעצם קיום. כי בעצם אין מציאות ממשית לחומר באשר הוא חומר. הערך, הקיום, החיים שנותנים מציאות בכלל לחומר, זה הממד הרוחני. אני אגיד הרגע במילים אחרות, שנייה. הקדוש ברוך הוא ברא את הכל והוא בורא את הכל. הוא שם, אם אפשר לומר, אינסוף אלוהי בכל ממד שהוא ברא, אם זה טבע, אם זה היסטוריה וכו'. אם כן, מה שנותן קיום וחיים לחומר, גם אם הוא מופיע בצורתו השלילית ביותר, זה הגרעין האלוהי האינסופי, הרוחני, שנותן לו חיים. זה מה שמניע אותו. כמו שלמדנו בזמנו בעין היה, שבכל שקר יש גרעין של אמת. הראיה שהשקר חי. אם השקר לא היה מונע מגרעין האמת, שהוא בפנים פנים פנימיותו, אז השקר היה מתפרק, אין לו מקור חיים. זה מקור היניקה, זה כמו עובר ברחם, שיונק את החיים מאמא. האמא האמיתית זה האינסוף האלוהי. בין אם הוא מודע לזה, בין אם לא. בין אם הוא מתכחש לזה ונלחם נגד זה, בין אם לא. זה באמת מה שנותן חיים. אז החומריות עכשיו מנסה כביכול, אחרי שהיא חשבה שהיא שחתה את אלוהים של הרוחניות הנבדלת מן החומר, היא עכשיו פתאום תתחיל לזהות על עצמה שמקור החיים והיניקה שלה בעצמה חסר לה. היא פתאום תבין, כבר זה סוד הקדמה להמשך, שהחומרי שבשבילו היא נלחמת זה בעצם הרוחני שבחומרי שממנו היא קיימת. ואז היא תתחיל להילחם, אחרי משפט נורא, נגד עצמה. כלומר, יתחיל איזשהו תהליך של מאבד עצמו לדעת. אני לא נביא ולא בנביא, אבל אולי ברמה הלאומית, זה מאז מלחמת יום הכיפורים עד היום. אותו הערך החומרי, נדבר כרגע לצד היותר מעולה שבו, הלאומי, ציונות, אידיאליזם, כלל ישראל, פטריוטיזם וכדומה, פתאום גם הממד הלאומי מתחיל להישחק. כמו שאמרנו הרבה פעמים, עלייה לארץ פתאום זה לא מובן מאליו, למה לא לקנדה? להיות שליח ציבור, לנהל את החיים שלך על פי ערכים של שליחות, למה? מי אומר? מה אני פרייר? וכדומה על זה הדרך, כלומר לאט לאט יתחיל כרסום, עד כדי, תכף נראה חס ושלום, לא רוצה להגיד השמדה עצמית, אבל עד כדי כמעט השמדה עצמית, כי הרוחני הוא בסופו של דבר הוא קיים, והוא בעצם נותן את החיים לכל המהלך הזה, אבל יתחיל כרסום אדיר בחומריות לכשעצמה, ואז ידברו על פוסט ציונות, ובשלב הבא ידברו, פוסט ציונות, כלומר נגמרה הציונות, ובשלב הבא, כלומר ארץ ישראל? למה? שלמות ארץ ישראל? למה? לגור בארץ ישראל? למה? להיות שותף למדינת ישראל? למה? וכולי, כמו שאנחנו מכירים מהכותרת של העיתון של מחר. ואחרי אומר הרב, שגמרו את עבודת הנתיצה של אליל הרוחניות, אותו אליל רוחני שהם בנו, איזו רוחניות דמיונית שמתנתקת מהחומריות, שזה סוג של דמיון ואלילות, הם בעל כורחם, על כורחם, באים לנתץ גם את אליל החומריות. שהחומריות הזאת, כמו שאמרנו, יש בה שני מסלולים עיקריים. המסלול הלאומי, שיש בו ממד רוחני יותר, נקרא לזה גלוי, ואפילו הממד הפרטי, שגם בו יש ממד רוחני, שמניע אותו, אבל הוא הרבה יותר סמוי שם. אם כן, אחרי שגמרו את עבודת הנתיצה של אליל הרוחניות, הם על כורחם באים לנתץ גם את אליל החומריות. למה? כי החומריות, בלי הרוחניות שמניעה אותה, היא מתה. אין לה קיום. אז הם מתחילים לזהות על עצמם ובעצמם שבעצם אין קיום פה. אין קיום לחומרי בלי רוחני. רבותיי, אני מדבר ברור שצריך לתת דוגמאות. ברור מאוד. ברור מאוד. כי אחרי שהחומריות, תראו את המשפט הבא, נפרדת מהרוחניות, כביכול, גם היא אינה אלא אליל. בין אם קוראים לזה צהל, מצעד צבאי, הנה אני מכיל את הדוגמאות, או פוליטיקה בן גוריון, כמשל, או וילה ואוטו וג'קוזי בוילה. כשהחומרי הזה לא יונק את מקורו מהרוחני, אז הוא מתחיל לאבד את מקור החיים שלו. אין, אותו לב פועם שמזרים לו דם, לכאורה אדם שם שזורם מודק מאוד, ואז מתחיל להיווצר איזשהו תהליך של כמילה, של התייבשות, של אותו ממד חומרי, שהוא בעצם הורס את עצמו בעצמו, מבפנים, כי בעצם הממד הרוחני כבר, כביכול, הוא חשב שהוא הרג אותו בבית הכנסת ובבית המדרש. אני לא יודע אם אתם, אם שמעתם חדשות, אבל עד יום שישי האחרון כמדומני, או עד יום רביעי האחרון, כמדומה, שלישי האחרון, התפקדו למפלגת העבודה. כן, עד ערב חג. התפקדו למפלגת העבודה. עכשיו, מה ההישג הגדול? שהתווספו כ-50 אלף מתפקדים למפלגת העבודה. 50 אלף. יחסית, מפלגת העבודה, זה לא רע. אבל תחשבו רגע בסדר גודל של מיליונים, ברוך השם בעם ישראל. מה זה בעצם אומר? דרך אגב, לליכוד זה לא אומר שזה יותר טוב. מי שמדבר על מדינה ערבית בארץ ישראל, זה אותו דבר. כלומר, יש כאן איזשהו תהליך של קרסום נורא. כי אחרי שהחומריות נפרדת מהרוחניות, גם היא אינה אלא אליל, ואינה זכות קיום. ואז, אומר הרב, דבר נורא, מתחילה מלחמת עולם בין הממדים החומריים השונים. למה? כי כל זמן שהרוחניות מניעה אותם, אז יש להם חיים, יש להם קיום, אז הם לא רבים אחד עם השני. כי כשהרוחניות מניעה למשל את הלאומיות, מה שמניע אותה זה הלאומיות, אז יש לה חיים. כשהרוחניות מניעה למשל את השכל האנושי, את המוסר הטבעי, אז יש לה חיים. יש לו, לשכל ולמוסר, יש לו חיים. אבל כשהרוחניות כביכול נעלמת משני הממדים האלה, ואין אוויר, אין אוויר, זה אולי הדוגמה הכי טובה, אין אוויר ללאומיות לבדה, ואין אוויר לחומריות לבדה, אז הם כל הזמן רבים על האוויר. תן לי לנשום, תן לי לנשום, תן לי לנשום. אין רוחניות שמניעה פה את הכל. ואז יתחילו, כמו שהרב אומר כאן, מפלגות מעמדים, יתחילו מלחמות המפלגות ומלחמות המעמדים, מי בעצם יהיה לו אוויר לנשימה. כי בעצם הרוחניות שמניעה אותו, כביכול הם מתכחשים אליה, היא לא נותנת להם חיים. בגרעין הפנימי היא כן נותנת איזשהו זרם של חיים, אחרת הם לא חיים. אבל במודע ובגילוי, זה עדיין לא מתגלה כפי שצריך להתגלות. ואז בעצם החומריות, אם אפשר לומר בשארית כוחותיה, היא מחפשת את החמצן שלה. ואז התחילו מאבקים קשים בתוך המציאות החומרית. כמו שאנחנו רואים היום למשל, מאבק קשה בין הממד הלאומי שבישראל, הלאומי החילוני, לבין הממד הליברלי. האם אנחנו עם של מדינת ישראל, או אנחנו עם של מדינת כל אזרחיה? למשל, לדוגמה. מה האופי? האם המטרה שלנו היא להיות עם חזק, יציב, חופשי בארצו, או המגמה שלנו זה שלכל ילד יהיה מחשב ולכל ילד יהיה תואר שלישי באוניברסיטה? האם אנחנו מוכנים לשלוח את הילדים למלחמה? האם אנחנו מוכנים להילחם כדי שלא תהיה מלחמה? האם אנחנו מוכנים לשחרר מחבלים בשביל חייל צהל אחד? כי אנחנו רוצים סוף סוף שקט. וכדומה. כלומר, אז אותו חומר שהוא נע בשני המסלולים האלה, הלאומי נקרא לו והליברלי בלשון הרב, היות ומקור העניקה שלו הרוח, שבשורש הוא קיים, אבל בגילוי הוא נעלם, מחפשים את, את אחיזת החיים שלהם, את מקור העניקה שלהם. ואז אומר הרב, אז מתעוררות מלחמות המפלגות והמעמדים. כי בעצם כל זמן, אני חוזר שוב פעם, כל זמן שהרוחני הוא זה שמעורר את הלאומי, והרוחני הוא זה שמעורר את הליברלי, אז יש ערך לכל אחד מהם, יש חשיבות לכל אחד מהם. אז כל אחד מהם אהוב, מכובד וכו', זה בסדר גמור. כי הרוחני צריך להתגלות גם בלאומי, והרוחני צריך להתגלות גם בליברלי. כשאדם בא לבית המדרש, הוא יודע שאם הוא רוחני, מה שמניע אותו זה שם השם, והוא שליח של הקדוש ברוך הוא בעולם, ואם הוא באמת אדם ירא שמיים ובן תורה אמיתי, אז זה לא משנה אם השליחות שהוא ימצא איתה שליחות למשל בלאומי, בצבא, דוגמה, או שליחות בזה שהוא יהיה אדם שמפתח תרופה חדשה לאחת המחלות. תבוא לך ברכה, אין סתירה בין שני אלה. אין מלחמה. בעולם תורני, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם חשובים, כולם נחמדים, כולם בונים את העולם. זה מה שצריך להיות בעולם רוחני. אבל ברגע שאין את המנוע הרוחני שנותן ערך לכל דבר, אלא החומר חי מעצמו, אבל בעצם אין לו קיום מעצמו, אז כדי להחיות את עצמו בשרית הכוחות שלו, הוא בעצם כל הזמן מעצים את עצמו. והוא חושב שמישהו אחר, זרם אחר, כיוון אחר, מיקוד אחר, גונב לו את החמצן, גונב לו את הקיום, גונב לו את החיים. דרך אגב, אני רוצה רגע ללכת למקום אחר. אדם תורני, באמת, הוא לעולם לא מקנה. אין קנאות. אין קנאה. אני לא מקנה בך, הפוך. אני אומר לך תודה שאתה מצליח, כי אתה מגלה זווית אלוהית בעולם, שאני לא יכול לגלות אותה. תודה רבה לך שאתה מצליח, כי אתה משלים אותי. ואתה, אני מקווה, אומר גם לי, תודה רבה שאני מצליח, כי אני משלים אותך. אבל בעולם שאין בו אלוהים, חס ושלום. בעולם חומרי, חסר את המנוע, חסר את המנוע הרוחני. שם נדמה שזה שאתה פתחת מקולת על ידי, זה אתה, כי אתה רוצה למוטט אותי, לגנוב לי את הפרנסה. זה שאתה התקבלת על הפקולטה למשפטים באוניברסיטה, אתה תפסת לי את המקום, כי רק 200 אנשים מתקבלים. אז יש איזו קנאה מתמדת אדם לא מסוגל לראות בהצלחתו של השני ולשמוח בהצלחתו. הפוך, הוא כמובן רוצה לדרוך על הכתפיים של השני כדי להיות יותר גבוה. כי אם אין לי קיום משל עצמי, אז אני צריך אחיזה. ואם אתה עומד מולי כמתנגד וכמאיים, אז אני צריך לסלק אותך מפה, כי אתה מפריע לי. זה מה שכתוב פה. אז מתעוררות מלחמות המפלגות והמעמדים. עכשיו הפוך על הפוך. מה החומרי רצה, במחאות? החומרי רצה להתנתק מהרוחני. למה? כי הוא חשב שהרוחני מפריע לו. אז מה אתה רוצה, חומרי? אני רוצה ליהנות מהעולם. אני רוצה שלום וביטחון, אני רוצה כלכלה ורווחה, ברמת הכלל, ברמת הפרט. עכשיו, כשהחומר התנתק מהרוח, וכל חומר נאחז בשירית כוחותיו, אם אפשר לומר, בפתיל שעוד דולק אצלו, מתחילות מלחמות. תגידו, אפשר ליהנות מהחיים כשיש מלחמות בין המעמדים? לא. אם כן, החומריות מתחילה להריל את עצמה. ההשתעבדות החומרית, כשהיא מנותקת מהרוחני, מהרוחניות, וכל חומר כביכול מתבצר בעמדתו ומחפש את שירית החמצן שעוד נשאר לו, אז מתחילות מלחמות בין הממדים החומריים. אומר הרב, אז מתעוררות מלחמות המפלגות והמעמדים, והמלחמות הקשות והאכזריות מרעילות את נעימות החומריות. כי כל אחד מחפש איזה מין, נקרא זה, שירית הפלטה כזה. איזה מין חיים. אומר הרב, קשה לאדם ליהנות מסעודתו, אם בידו האחת הוא אוחז את הפרוסה, כלומר יש לו מה לאכול, ובידו השנית חנית ורובה לבטק את חברו, כלומר לסלק את חברו משם. הבא גם הוא לנגדו מזוין לגזול את הפרוסה מידו. אתה לא יכול ליהנות מאכילת הפרוסה כשביד השנייה אתה צריך להחזיק נשק, כי מישהו רוצה לגנוב לך את הפרוסה. אתה כל הזמן צריך להיות ערני, רגע, אולי הוא גונב את הפרוסה וקנה לשני. מלחמות, מלחמות, מלחמות כוח, מלחמות מאבקים בכל הממדים. בממדים החומריים, הפשוטים, הכלכליים, ברבדים הרעיוניים, החומריים שהם מנותקים מהרוחניות. מאבקים. יותר מזה, אומר הרב, ומצד שני, החומריות כשהיא לעצמה, לאט לאט החומריות מתחילה לזהות שהיא מתחילה להיקמל, כלומר אין לה מים, היא לא יונקת את מקור החיים שלה מהמים, אז היא מתחילה לאט לאט להצטמק. ומצד שני, החומריות כשהיא לעצמה נעשית לאה מעין קורטוף של רוחניות אמיתית. הרי אם מקור החיים זה רוחני, אז החומרי כשלעצמו בסוף הוא מתחיל לשעמם. אז אם נתמקד רגע בצד החומרי הליברלי, אז בסדר, אז עשיתי כסף ויש לי כבוד ויש לי תואר רביעי, בסדר, נו, זה בסוף משעמם. כמה שוקולד אפשר לאכול מהחיים כבר? אין, נמאס לי מהשוקולד. אז מצד אחד, יש כאן כמה מהלכים במקביל. מצד אחד, יש כאן מאבקים בין הממדים השונים בעולם החומר, כי הם מנותקים מהגרעין הרוחני והם רוצים את שארית הקיום שלהם. ואז מצד שני, הם גם לא יכולים ליהנות מהחומריות, כי הם כל הזמן במאבקים. מצד שלישי, מי שכן נהנה מהחומריות הזאת, הוא מתחיל להרגיש שזה עייף. זה נמאס. כמה, אני זוכר את עצמי כבחור בישיבה תיכונית, אז היו כל מיני התערבויות כאלה. מטופשות, כן? היינו מתערבים למשל, בוא נראה אם אתה יכול לאכול קרטון של קרמבו. 40 קרמבוים, אתה מכיר את זה? מה? עד היום. כן. מי שאכל פעם קרטון שלם של קרמבו, 40, כמה יש? 40 קרמבוים.
בדקה.
בדקה. תמורת כמה שקלים? 10 שקלים לכבוד, כן. אז הוא יותר לא יוכל להתקרב לקרמבו. אז כמה כבר אפשר ליהנות מהחומריות? זה כמו היום, ניקח אולי דוגמה. האינטרנט, התקשורת. יש ביטוי כזה, צרכני תקשורת, נכון? כמה עיתונים אתה יכול לקרוא, ריבונו של עולם? כמה? 1, 4, 5, 10? כמה מידע אתה יכול להיחשף באינטרנט? באיזשהו שלב זה כבר מקי, בא לך להקי כבר. אז זה בכל התחומים. לאו דווקא בעידן של בממד של תקשורת. כלומר, מצד אחד החומריות אין לה קיום של עצמה, אז היא מאוד מאוד, אם אפשר לומר, מתמסרת וממוקדת בעצמה, וכל צד חומרי ממוקד בעצמו, ואז מתחילים המאבקים בין הממדים החומריים. מצד שני, גם אלה שכן הצליחו ליהנות במרכאות מהחומריות הזאת, מתחיל להיות מאוס בעיניהם. אני אומר את זה בצורה מצחיקה. יש כאלה שאוהבים להגיד שיש שני סוגים של חוזרים בתשובה. אבל המשותף לשני הסוגים האלה שחזרו בתשובה חס ושלום, זה לא נכון. זה אותם האנשים שהחיים נתקעו להם באיזשהו מקום. אחד מהחוזרים בתשובה, כי החיים שלהם נתקעו למטה, אחד השני, כי החיים שלו נתקעו למעלה. תקוע. זה שלמטה הגיע לתהומות מי יודע. אומר, אולי אלוהים ייתן לי קצת איזה עונג בחיים. השני בדיוק להפך, הגיע כבר לכל העונגים, לכל הזה. אומר, טוב, נו, כבר הגעתי להכל. יצא לי פעם להיות, לא נפרץ יותר, להיות באיזושהי שיחה עם שולי רנד. יהודי יקר. אז אחת השאלות שהוא נשאל, איך אתה מסביר את זה שאומנים חוזרים בתשובה? אומנים. אנשים שעוסקים לאו דווקא במוזיקה, בכלל. אז הוא אומר ככה, נפש של אומן, אז זאת התשובה שהוא ענה, נפש של אומן זה אדם מאוד רוחני. ולכן הוא עוסק גם בתחומי חיים כאלה שהם יותר מאשר הכלכלה והפרנסה, אלא יותר הצדדים היותר פנימיים. זה יכול להיות ציור, זה יכול להיות מוזיקה, היום זה, גם זה נהפך כבר למסחרה. אבל הנפש הפנימית של האומן היא באמת שואפת לאיזשהו ממד רוחני יותר סמור, יותר נשגב, יותר עליון וכו'. ואז הוא אמר, שיות ונפש האומן הרבה פעמים היא מצליחה לממש חלק מהציפיות שלה. כלומר, היא עולה להישגים רוחניים ועולה 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 ועולה. מגיע שום שלב שאתה אומר, בסדר, אז הנה, הגעתי, בקסריה כבר הייתי. הגעתי לקסריה. בארצות הברית, איפה זה? איך קוראים לזה? לא יודע. נגיד, קסריה, זה פסגת השאיפות. הגעתי לקסריה. נו, עכשיו מה?
עוד פעם.
נו, ועוד פעם, 10 פעמים הייתה בקסריה. אז הוא אומר, אין ברירה, הדרך היחידה להיפגש עם משהו שהוא הרבה יותר מהתענוג, מהעונג, מהשיא, מהפסגה, זה אינסוף האלוהי, זהו.
זה לא כזה נכון, אז כל מי שבאמצע, אז אתה אומר, הוא לא יכול להיות דתי.
לא, הוא שאלנו למה דווקא הם, אצלם זה קורה מאוד מהר יחסית, וזה קורה הרבה יחסית, סטטיסטית, יחסית.
אז כל מי שאומן עם ככה, אבל הוא לא מגיע למרות תפיסה, אז הוא לא יכול לחזור בתשובה?
לא אמרתי את זה? למה, אתה לא חוזר בתשובה, אני לא חוזר בתשובה? לא, אני רק אומר שאצלו אולי זה יותר קל, כי נקודת המנוע הרוחנית, הפסגות שהוא מחפש, היא יותר חיה בקרבו, יותר מניעה אותו. אז הוא לא שקט ולא רגוע. אני לא יודע אם שמעת בזמן האחרון גלי צהל. לא גלי צהל, גלגלץ קוראים לזה. גלגלץ. כן, לא גלגלץ, סליחה, רשת ג' בזמני רשת ג' כשאני הייתי ילד, רשת ג' היה שירים לועזיים. לפני הרבה שנים כבר התחילו שירים עבריים. לא בדקתי. מה אחוז השירים, איך נקרא להם, הדתיים?
האמוניים
נקרא להם. שמושמעים היום ברשת ג'. מי זמרי השנה? הרבה מאוד, הם אנשים שהמילים של השירים שלהם הם מילות קודש. הם בעצמם מתקרבים אל הקודש. זה תהליך, זה לא ביום יומיים. וכו'. אבל זה קורה פה משהו. הפוך, הייתי אומר, דווקא אלה שהגיעו לפסגות הכי עליונות של החיים שלהם במחאות, הם לא זקוקים לאלוהים. אלוהים זה לאסירים בבית הסוהר, שאין להם ברירה, שם לפחות הם זועקים לאלוהים הצילו. אבל מישהו נמצא בפסגת העולם, מה הוא צריך את אלוהים? הפוך בדיוק, אומר הרב. מגיע איזשהו שלב שבו אתה כבר נמאס לך לאכול שוקולד, ולשבת בג'קוזי, ולקבל כבוד ופרסום, וחשבון הבנק שלך מתפוצץ מכסף. נמאס לך. נו, אז מה? מה התכלית של כל זה? מה המגמה של כל זה? לאן זה הולך? רק נקרא את זה ברשותך עוד טיפה. ומצד שני, החומריות כשהיא לעצמה נעשית לאה, מעין קורטוב של רוחניות אמיתית, והחולה ספק ונגועה שיעמום, בין אם זה מצד המלחמות או בין אם זה מצד ההישגים, שני הקצוות האלה, שתי הקצוות, והחולה ספק ונגועה שיעמום, אינם מוצאים דרך אחרת אל העיבוד עצמם לדעת. עכשיו תראו את הסוגיה הבאה, מדהים. והספרות, היום זה לא דווקא הספרות. ניקח את עולם המוזיקה, זו דוגמה מצוינת, השירים הנכתבים. והספרות, עוד באה ומוסיפה שמן על המוקד. כמעט מכל שיר ושיר, מכל סיפור וציור, בוקעת ועולה ענקת חלל. הקורעת שמיים מעל, ומפעפעת כערס מתחת לקצווי שאול. תסלחו לי שאני מוריד אותנו מתחת לרצפה. אבל הנושא שעליו כותבים הכי הרבה שירים והכי הרבה ספרים זה האהבה. והנושא הזה שעליו מדובר, נושא האהבה, זה כמה אני חסר אהבה. והלוואי שהיית איתי וכו'. זה אין קט חלל.
ההפוך, הרב.
מה?
שיתף את השכל הרבה אנשים.
ההפוך זה כלפי חוץ נראה הפוך. אני מגלה לך שכל מי ששיחק בארץ ובעולם, בתוכניות, איך קוראים להם היום? ריאליטיות, דלס, שושלת, כל אלה, זה הדור שלי, כן, לצערי הרב. כל אלה גרושים, חסרי משפחה, כל אלה ששרים על אהבה, חסרי אהבה. רובם ככולם. רובם ככולם. לכן אל תתרשמו ממה שרואים בסרטים. אתה חי בסרט, זה הכל סרט. זה לא אמיתי, זה שקר. שקר גמור. והספרות עוד באה ומוסיפה שמן על המוקד. כמעט מכל שיר ושיר, מכל סיפור וציור, בוקעת ואולי אינקת חלל. אבל באמת, מה סך הכל מחפשים האנשים? מחפשים אלוהים. מחפשים אינסוף, מחפשים חיים. מחפשים את מקור היניקה. סליחה שאני מאוד רלוונטי. מחפשים את ליל שבועות במכון מאיר. מחפשים קבלת תורה, מחפשים כוח לחיים, מגמה לחיים, שאיפה לחיים. כמה פשטידות גבינה, עוגות גבינה אפשר לאכול? כמה? אני לא מזלזל בזה, גם אני אכלתי כמה כאלה, אז מה? אבל בזה המוקד של חג השבועות, כמה קלוריות הוספת ואיך תוריד אותם עכשיו?
כמה מים השפרצת?
זהו. אומר הרב, החוקרים, תראו עוד כמה משפטים. החוקרים מבקשים איזה תכלית לחיים ואינם מוצאים. תראו איזה משפט נורא. אין קו של אור להאיר ולחמם את הנפש הרועדת מקור. הנשמה הישראלית רועדת מקור. היא רוצה אור, מכון אור, מכון מאיר. גם מכל המחרפים והמגדפים, החצופים והזה הפנים, שעכשיו אם הם היו פה בשיעור הזה, היו אומרים, תפסיק לבלבל את המוח, אתה חי בדמיונות, זה לא נכון, בוא תראה כמה אנחנו מאושרים במגדל שם בתל אביב באיזושהי קומה, וכו'. גם מכל המחרפים והמגדפים, החצופים והזה הפנים, אתה שומע תרעומות של איוב. אם הם לא מעיזים להגיד את זה על עצמם, אז הם מעיזים להגיד את זה על הבנים שלהם, או על הנכדים שלהם, או על הדור הבא של עם ישראל. איפה הוא? מה מעניין אותו? במה הוא עסוק? מי ילחם במלחמה הבאה פה? מי בכלל יהיה פה בארץ הזאת? מי יהיה פה? יש היום ביטוי כזה, הנוסע המתמיד. שמעתם את זה?
סובר נקודות
בנוסע המתמיד. לאן אתה נוסע? מאיפה אתה בא? לאן אתה הולך? נוסע, לא אוכל. יופי, קיבלתי שני כרטיסי חינה. אשריכם, אשריך שאתה מסנגר על ישראל. בבקשה.
אין מציאות בעצם שאדם שיושב לו במידה בתל אביב אחרי שהוא עשה את כל ה... אין מציאות שהנוגע הזה יכול להיות
מושר? מצד האמת לא, ואם הוא יחיה בסרט שכן, הבן שלו, הנכד שלו לא. המשך זרעו יחזור בתשובה, יגיע אל האינסוף האלוהי, והרבה מאוד אומנים דרך אגב, הבנים שלהם, הנכדים שלהם, אם לא הם חזרו בתשובה. חבר'ה, זה עוד תהליך ארוך, זה לא שתחשבו שמחר מגיע המשיח, הלוואי, חכה לו שיבוא היום. אבל זה תהליך שקורה. מה אחוז האנשים יראי השמיים, אחוז האנשים שקוראים להם במחאות דתיים, אני לא אדבר ככה. הולך וגדל. הכמיעה, היום בכל תוכנית שמכבדת את עצמה, ברדיו או בטלוויזיה, יש בסוף איזה דבר תורה. יש איזה שיר קודש לכבוד שבת. משהו. פעם לא היה כדבר הזה. רוב החבר'ה שאולי שיושבים פה הם צעירים. הם לא מבינים את זה. זה חידוש קדם. שיר כמו ענה בכוח, זה שיר השנה היה, לא לפני זה שנתיים. כן או לא? ענה בכוח, זה דבר שהוא מדהים. או שיר אבא, אבא אני רוצה, איך זה... כן, גם מהזמר השנה, לא? יש עוד תהליך שצריך לעבור, זה לא, בוא לא ניקח נקודות. זה יותר תהליך, זה התהליך העקרוני שצריך כאן לקרות. כמה הזמרים הנקראים מראי שמיים ודתיים הם מצליחים למלות כבר את קיסריה? מישהו האמין שאיצטדיון טדי או יד אליהו יכולים להכיל כל כך הרבה אנשים בכינוסים של תורה ויראת שמיים? פילי פלאות. היית אומר דבר כזה לפני 40 שנה, מי היה שם? תקשיב לך בכלל, מה אתה מדבר? באמת? ראיתם איך מכון מיר נראה בליל שבועות? איך הוא נראה בליל יום ירושלים? אין מקום לעמוד אחד על השני כמעט. ברוך השם, בלי עין הרע. זה בכל מקום ככה. צמאון אדיר. כל אחד יסתכל רק על הגזרה של המשפחה שלו, של החברים שלו שהוא מכיר. יבדוק כמה אנשים בתהליך של חיפוש, אם לא אפילו התקרבות רוחנית, חיפוש. רבים מאוד. כי כשהחומריות נאבקת אחת בשנייה, או כשהיא מגיעה לאיזושהי פסגה של נקרא לזה C, והיא, זהו, נו עכשיו מה? אומר הרב עוד פעם, אין קו של אור להעיר ולחמם את הנפש הרועדת מקור, גם מכל המחרפים והמגדפים, החצופים והזה הפנים שעוד כביכול עומדים על החומר כחומר, אתה שומע את הרעומות של איוב, הסובל איסורים אין קץ ומרוב כעסו הוא נכון לרמס, לטרף ולהשחית את הכל. סליחה שאני מדבר מאוד ברור, מה אתה מתפלא שאחוז גבוה מהקצונה היום בצהל היא אנשים אמוניים? ברור. ברור. מה אתה מתפלא שאחוז גבוה ביותר של מי שמוכן להיות שליח ציבור, אם זה בקהילות, לגור במקומות שצריכים יותר חיזוקים מכל מיני סיבות, או בתחום אחרים, מה אתה מתפלא שזה אנשים מראי שמיים? רובם, לא כולם. זה חייב לבוא ממנוע רוחני, חייב לבוא. רק עוד טיפה. אז גם מכל המחרפים המגדפים וכולי, אתה שומע את הרעומות של איוב, הסובל איסורים אין קץ ומרוב כעסו הוא נכון לרמוס, לטרוף ולהשחית את הכל. כך הולכים פושעי ישראל ושוברים בעצמם את אלילי הזמן. תראו עכשיו את המשפט סיכום הזה. שוברים מצד אחד, שוברים ומנפצים ומנקים את המקום מהרוחניות המזויפה, אותה רוחניות אילוזיונית, רוחניות דמיונית, שהם חשבו שהם שרפו אותה חד ושלום בבית הכנסת. ומצד שני, שוברים ומנפצים ומנקים את המקום מהחומריות הריקה. אותה חומריות שהיא בעצם ריק, שאין לה במה לנוק את מקור החיים שלה ולמלא את החיים האלה. עוד פעם המשפט הזה. כך הולכים פושעי ישראל ושומרים בעצמם את אלילי הזמן, שוברים ומנפצים ומנקים את המקום, א', מהרוחניות המזויפה, ב', ומהחומריות הריקה והשפלה, ומפנים דרך לקדושה העליונה. שתשלח יהיה תורה, אותה קדושה, אותה רוחניות בחומריות, שתשלח את תורה להשיב לב בני ישראל אל אמונת האחדות. ומכון מאיר אחרי מלחמת יום כיפור כרעיון זה רק הסנונית הראשונה של כל המהלך הלאומי העולמי הזה. באמת יגיע היום, אני אומר את זה באחריות, יגיע היום שכשאתם תגיעו למכון מאיר ותגידו אני ישבתי על הכיסא הזה, לא יאמינו לכם, כי 10 אנשים ירצו לשבת על הכיסא הזה. מה באמת יצטרך לשבת על הכיסא הזה? נחל לך מקום באמת. בבקשה יוסי.
עכשיו הרב מקודם דיבר על החומר שהוא רק בתוך עצמו,
מתכוון
כאילו רק על החומר בתוך עצמו,
או שמי הדתיים כאילו אני הבנתי? הרב לא מדבר כרגע על מה קורה, זאת שאלה מאוד חשובה מה שיוסי שואל. כלומר, מה יהיה התהליך שיקרה גם אצל הזרמים הרוחניים? כן, למשל, אותה רוחניות שמתנתקת מהחומריות, מה יהיה התהליך שגם היא בעצמה צריכה לעבור? להתחבר מחדש אל החומריות? בו במאמר הזה הרב לא מדבר על זה. שאלה חשובה. הרב מדבר מה יקרה לחומריות שמתנתקת מהרוחניות בתהליכים שהיא תעבור עד שהיא תגלה בעצם את המכלול.
זאת אומרת שהחיכוכים שהוא כותב פה גם רק בתוך רק החומר.
החומר ביחס לרוח שהוא רואה אותו כרוח. אחר
הרב פותר
לפסט את זה כן, אני חושב שהרב כתב את הדברים בעיקר לציונות החילונית. לזה הרב כתב את הדברים. מה?
מי הכוונה כאן פושעי ישראל?
עוד פעם, אנחנו לא מחפשים שמות או אנשים, אלא הכוונה אותם מה שהרב קורא הרשעים הגדולים בעלי הפרינציפים. לא אותו, או למשל הוא קורא להם מרימי יד בתורה. כלומר, לא אותה תפיסה, סליחה עוד פעם על השימוש חילונית, שהיא מתנהלת בצורה כזאת, כי ככה זרם החיים, וככה ננוח, וככה פחות מסובך. אלא אותה, אם אפשר לומר חס ושלום, רשעות אידיאולוגית, שהיום אולי כבר פחות קיימת.
זה התבטאות מאוד
חזקה. הרב מדבר בהרבה מקומות על זה. הוא קורא להם בכל מיני כינויים. שניים מהכינויים שהזכרנו עכשיו, הרשעים הגדולים בעלי הפרינציפים, אני מצטט, ב', הוא קורא להם מרימי יד בתורה. פושעי ישראל מרימי יד בתורה. מה שנקרא מזיד לאחליס, לא לתאבו. בדור שלו היו לא מעט כאלה. בדור הזה זה כבר יותר...
בלי אידיאולוגיה.
כן, בלי אידיאולוגיה נקרא לזה חילונית.
זורף, זורף. אבל למה החיכוך מתחיל? מה זה כן אביר? כאילו, הרי אם הוא התחיל
ממשהו טוב, אחות סתם... לא הבנתי, עוד פעם.
למה החיכוך הזה מתחיל עם הזמן? בהתחלה הם רצו, הגיעו למשהו מסוים, שאפו למשהו, הצליחו...
עוד פעם, בואו נעשה סדר. הקדוש, אני מסכם את כל החשבון כרגע. הקדוש ברוך הוא ברא שני סוגי רוחניות. רוחניות אחת, רוחניות נבדלת, היא מתאימה יותר לגן עדן. רוחניות שנייה, רוחניות מתגלה בעולם הזה. זה עיקר קידוש השם של העולם הזה, זה עיקר התפקיד של העולם הזה. זה לא שבעולם הזה לא צריכה להופיע ברמה מסוימת רוחניות נבדלת, דיברנו על זה, צריכה להופיע. אבל החידוש הגדול, מה שהנציב קורא, עיקר כבוד השם בארץ, התגלה על ידי הרוחניות השנייה של גילוי הרוחני בחומרי. בסדר, זה האידיאל הגדול. עכשיו, כדי שיתגלה הרוחני בחומרי, או אני אגיד את זה אחרת, כדי ששני הרוחניות האלה תתגלנה במציאות, הקדוש ברוך הוא ברא תקופות היסטוריות שונות. שיש תקופה היסטורית שתתגלה יותר הרוחניות הנבדלת, זו הבחינה של הגלות, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, בגלות, אלא דלת אמות שהלכה בלבד, ודיברנו על זה, וברא תקופה היסטורית כזאת שנקראת גאולה. שהרוחניות שצריכה להתגלות בתקופת גאולה היא רוחניות בתוך החומר, בתוך המציאות הטבעית של החיים. עכשיו, כדי שתתגלה הרוחניות בחומר, באותה התקופה שהיא כבר ראויה לגלות את זה, אז היות והיינו שבועים 2,000 שנה ברוחניות שהיא נגד החומר, אז צריך להביא לעולם צעצוע חדש, כמו שקראנו לו, חומריות, בצורה לאומית או בצורה שכלית, באלף השישי, יפתחו מעיינות החוכמה, תנועת ההשכלה, מדע, טכנולוגיה, או ציונות, או כל מיני אפשרות אחרות, הצעצוע החומרי הזה הולך וצף על במת ההיסטוריה, כי בעצם המגמה של ריבונו של עולם זה שהרוחני שבחומרי יתגלה, ואז יהיה כבוד השם הגדול ותגיע גאולה. קידוש השם, ביום יהיה שם אחד ושמו אחד. טוב, אבל כמו כל צעצוע חדש שמקבל תינוק, הוא מתלהב מהצעצוע, הוא שוכח את הצעצוע עם הישנים, נכון? אז כשהרוחניות שמניעה פה את החומריות מתעוררת, בשלב הראשון מה שהופיע, אז זה הקליפה, לפני הפרי, לפני שנכנס לסלון, אני עובר למסדרון, אני עובר דרך המסדרון. אז החומרי יתחיל להתעורר. הוא יתחיל להתעורר ברמה הלאומית, בעם ישראל, הוא יתחיל להתעורר ברמה השכלית והכלכלית, באלף השיעי פתחו מעיינות החוכמה. כל העולם, מה שקוראים היום התרבות המודרנית, התרבות המערבית, אנחנו מכירים אותה מצוין. אם כן, הרוחני מניע פה את החומרי מתחת לפני השטח, אבל מה שיתעורר בחוץ ויתגלה כלפי חוץ, זה יהיה החומרי. ואז אותה חומריות כל כך תתלהב מעצמה, ותגיד, תחשוב שהרוחניות שעומדת מהצד השני, הרוחניות של הגלות, היא רוחניות כזאת שהיא סותרת אותה, את החומריות. והיא תחשוב, החומריות הזאת, שבעצם יש כאן מאבק טוטלי של שחור לבן, חיים ומוות, חד ושלום, בין רוחני לחומרי. ואז היא תצא... מה?
למה היא צריכה להתייחס? למה החומריות צריכה להתייחס?
כי זה מפחיד אותה. אתה יודע איך הזקן שלך מפחיד אדם שנקרא לא דתי? אתה לא יודע. אני גם לא הייתי מודעת שפעם מישהו אמר לי.
אבל למה? למה?
כי הוא חושב שהאלוהים, הוא בטוח שהרוחני הזה חוסם לו את כוחות החיים החומריים שלו. אם תשאל אדם, אם תשאל אדם מצוי ברחוב, תגיד מה מונע אותך במרכאות מלהתקרב אל אלוהים? אז הוא יגיד לך, גם הרבה דתי, יגיד לך, מה שמונע אותי להתקרב אל השם, זאת התפיסה הבסיסית, אני אומר את זה כבדיחה, זה הצד השמאלי של עשרת הדיברות. לא, 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 הכל לא. תן לי לחיות. יש לי כישרונות, יש לי כוחות חיים, יש לי שאיפות. תן לי להביא אותם לידי ביטוי. נדמה לו שהתורה היא מפריעה לו כל הזמן. אסור, 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 אסור. ככה כלפי חוץ זה נראה. אותה רוחניות שנבדלת מהחומריות, זה בדיוק זה.
זה מה שאנשים
חושבים לצערנו הרב. נכון, חבר'ה שיושבים פה כרגע, אני לא רוצה להזכיר שמות, הם יודעים את זה יותר טוב ממני, שמה שמפחיד את ההורים שלהם, שהם כשחזרו בתשובה, שיום אחד הם התנתקו מהמשפחה, והתנתקו מהכישרונות, והתנתקו מהתואר השלישי באוניברסיטה, והתנתקו מלהסתדר בחיים, והתנתקו מכל מיני חלומות של ההורים. ברור, אתה עונה לעצמך, אתה שואל למה, הנה, זאת התשובה. אתה צודק, זאת התשובה בדיוק. נכון, זאת התשובה. נכון. זאת התשובה. ולכן אותה החומריות בשלב הראשון מאוד מתלהבת שיש לה במרכאות חיים חדשים. הנה, חומריות. כבר לא צריך את אלוהים. אלוהים רק יפריע לנו עכשיו. ואז היא נאבקת בשלב הראשון ברוחניות הדמיונית שהיא רואה אותה כרוחניות, שהיא אותה רוחניות שמתנגדת לחומריות וסותרת אותה. ואז כביכול נכנסת למלחמה מול אלוהים, מול התורה, מול הדתיים, שהם אלה שמייצגים אצלם את הרוחניות בלי קשר לעולם החומרי. בסדר, ואז הם חשבו שהם ניצחו את שלב א', ואז הם ירצו ליהנות כבר משלב ב', הנה עכשיו אחרי שהרגנו את הרוחני, עכשיו בוא נהנה מהחומרי. ואז הם פתאום יגלו שהחומרי בלי הרוחני, הוא מת, כי מקור החיים של החומרי, מקור היניקה זה הרוחני. וככל, ואם אתה מת, חד ושלום, אז אתה רוצה לחיות, החומרי. ואז ממדים שונים בעולם החומר, יתחילו להיאבק אחד בשני כי הם רוצים את החיים האלה, והרוחני שמניע אותם כי יכול הם יתנתקו ממנו, יתחילו מאבקים ומלחמות. זה א', ב', גם אם אתה כן הצלחת ליהנות מהחומרי, הרי סוף סוף החומרי הזה הוא מוגבל, זה לא אינסוף. אז גם אם אתה כן מיצית במחאות, יהיה מיצוי לזה בסוף, ואז לאט לאט החומר הולך ושובר את עצמו. בהתחלה החומר שובר את הרוח המנותק מהחומר, כי הוא נראה לחומר כאויב. אחר כך החומר הולך ושובר את עצמו, כי החומר הזה בתת מודע שלו, הוא בעצם יודע שבלי הרוחני שמניע אותו, שנותן לו קיום, אין לו חיים. בואו נסיים את המאמר הזה. תרתי דסתרי הוא מסקנת ההיגיון הצר, שני כוחות שסותרים, רוח וחומר. אצלו הסתירה מביאה לידי ביטול וכיליון, אבל בעולם הריאלי אין הדבר כן, כידוע, גם בפיזיקה וכו', כימיה. שני יסודות מתנגדים זה לזה, מתלכדים יחד ומביאים לידי הפריה, מינוס ופלוס וכו', זכר ונקבה. ומכל שכן בעולם הרוחני, מיכאל שר של אש וגבריאל שר של שלג, אש ומים, עושים שלום ביניהם. ובאמת בספירה של האמונה הגדולה והרחבה, אין הרוחניות סותרת את החומריות. אדרבה, והחומריות את הרוחניות, זה בדיוק להפך, אלא שתיהן מתחברות יחד להגדיל ולהפרות את נשמת אומתנו ההורגת אל האחדות. לית שכינתא שרי באתר פגים, אין השכינה שורה במקום חסר שהוא רק רוחני או רק חומרי, אומר הזוהר. אבל לא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא, אנחנו לא חלק, אנחנו הכל. הוא אחד ושמו אחד, והכל על ידו מתאחד ומתעלה, וגם החומריות הדבוקה אל הרוחניות מזדככת מגסות, פראיות ובהמיות, ואז אותה רוחניות שמאירה את החומריות, מאירה את החומריות בצורה עדינה, בצורה מדויקת, בלי פראיות, בלי בהמיות וכו', ומקבלת צורה של עדינות ועוד עליון. החלק האחרון הוא חשוב מאוד, אבל הוא כרגע לא קשור אלינו. אם כן, אם נחזור רגע לאורות הקודש, איך כל זה קשור אלינו? הרי משם התחלנו, לא לשכוח. ראינו שיש שני כוחות. מצד אחד, מה שהרב קרא, כוח התאווה החומרית, ומצד שני, כוח התאווה הרוחנית, והדבר היחידי שיכול ליצור את היחס הנכון בין שתיהן, אני קורא אצלנו באורות הקודש בעמוד הימנית, אולי נקרא רק את הקטע הקודם, וכל עמל האדם הוא להימלט מתוך המהפכה של צללי צלמוות ובלעות שאול הללו, של אלה הזוהמות, מצד אחד מחשקת החומריות ומצד שני והרוחניות יחד, הם ידאג לפסקה הבאה, והדבקות הרעננה באלוהים חיים, באור תורה וחוכמה עליונה ברוחניות הזאת, שדיברנו עליה במאמר הזה, אחדות ושניות, הרוחניות העליונה, שמגלה את הקשר בין החומרי לרוחני, באור תורה וחוכמה עליונה, בזיו התואר העליון אשר למנה ניתנה נשמת אלוהים ממרומים, תפריד את פועלי האבן. כלומר, תיצור את היחס הנכון בין שתי התאוות האלה. והתאווה הרוחנית, אם אתם זוכרים את התנור הקטן, את אותה אשליה הרוחנית המדומה, מה שקראנו Windows, אותם החלונות, והתאווה הרוחנית לא תוכל להתחבר עם התאווה הגופנית. כי התברר השקר של הדמיון הזה. כי אין רוחני דמה, אין דבר כזה. וכל אחת בפני עצמה תיכשל ותיפול לפני הגבורה העליונה. איזו גבורה? אותה גבורה עליונה, אותה קדושה עליונה, אותו מה שכאן הרב קורא, תורה וחוכמה עליונה, שמאחדת את שני הכוחות האלה ביחד. המתגלה מאור הנשמה מכל השם בכוח, הקורא תמיד לכל תמימי לב, והמאשרים מוחותם, שימו פתאים וחיו, ואשרו בדרך בינה. טוב, שבוע הבא, או שנמשיך את המאמר הזה, או שאתם כבר עייפים. כמה זמן אנחנו עובדים כבר על זה? מאז פסח? חודש וחצי לפחות? בכמה שיעורים אנחנו עובדים על הפסקה הזאת? אז נראה, או שנמשיך את הפסקה, או שנעבור לפסקה הבאה. בסדר? ברור היה? חשוב, שר כוח.